שלום לכולם. לאחר שהקדשנו מספר שיעורים ללכות עבודה זרה ולאיסורים הקשורים אליה, סביב גילוח ביתר והקפת הראש, אנחנו עוברים היום בעזרת השם לנושא חדש לחלוטין, מדלגים כמה סימנים קדימה בשולחן ערוך יורה דעה, ונעסוק היום בעזרת השם בשיעורים הקרובים בהלכות כיבוד אב ואם. הלכות כיבוד אב ואם קשורות להרבה מאוד תחומים בהלכה, ובכל זאת מצאו את מקומן כאן ביורה דעה, בצמד של סימנים, סימנים ריש מם וריש מם א', בשולחן ערוך יורה דעה. מורי ורבי, הרב אשר וייס, כאשר עוסק בהלכות שבת מדי פעם, נוהג לומר שהשבת היא הרבה יותר מאשר אחד מחלקי תרייג מן היהדות. מצוות השבת, על כל משמעויותיה השונות, המגוונות, היא נושא שלמעשה ניתן ללמוד אותו עד אין קץ, כאמור, הרבה יותר מאשר אחד חלקי תרייג. ובמידה מסוימת אני חש שהדברים נכונים גם ביחס להלכות כיבוד אב ואם, שבהן אנחנו עוסקים בשיעורים האלה. אמנם כאן לא מדובר על אחד חלקי תרייג, אלא ליתר דיוק על ארבע מתוך תרייג, שכן יש ארבע מצוות בהלכות כיבוד אב ואם, מצוות כיבוד, מצוות מורה, ושני איסורים חמורים, איסור לקלל אבי ואמו ואיסור להכות אבי ואמו. אבל כאמור, מעבר לארבעת האיסורים האלה, ללא ספק מדובר על סוגיה מאוד 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 גדולה ורחבה, ספרים, מאמרים, רבים מספור, עוסקים בהלכות של מצוות כיבוד אב ואם, עוסקים במשמעויות הרוחניות, המשפחתיות, החברתיות של המצווה הזאת, וכאמור מדובר על סוגיה גדולה ועצומה. הדברים נכונים לא רק בעולמה של תורה. יחסים בתוך המשפחה מהווים מאז ומקדם נושא מרכזי מאוד למחקר בכל תחומי הדעת, בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה, במשפט, ברפואה. כמעט כל חוקר, כל חכם בתחומו, נדרש לבחון גם את מערכות היחסים שבתוך המשפחה. אני מוכרח להודות ולשתף אתכם המאזינים שהכנת השיעור הזה דרשה ממני הרבה מאוד זמן, הרבה יותר מאשר שיעור ממוצע בסדרה הזאת. ההחלטה במה לעסוק, במה לא לעסוק, וכיצד בכלל לגשת לסוגיה כל כך כל כך גדולה ועמוקה ורחבה, בהחלט לא הייתה פשוטה. כדרכנו אבל נשתדל לפחות לדון בנושאים המרכזיים. כאמור, למצוות כיבוד אב ואם נקדיש בעזרת השם שלושה שיעורים. השיעור הנוכחי יעסוק ביסודותיה של המצווה, בעקרונות המרכזיים, או הייתי אומר באופי ההלכתי של המצווה הזאת, ולאחר מכן בשני השיעורים הבאים נעבור בעזרת השם לשאלות מעשיות קונקרטיות יותר. בשיעור הבא נדבר על חובת הציות להורים, האם ובאילו תנאים מחויב אדם לציית להוריו, ולאחר מכן בשיעור השלישי נדבר על מצבים שונים שבהם ייתכן שאדם נפטר ממצווה לכבד את הוריו מסיבות כאלה או אחרות. בעזרת השם, כפי שנלמד, השם יהיה בעזרנו. לצורך ההכנת השיעור הזה נעזרתי בספר ילקוט יוסף על הלכות כיבוד אב ואם, חלק מן הסדרה המפורסמת, מצויה היום כמעט בכל בית כנסת, הסדרה מפרי עתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בנו של מרן הרב עובדיה. כאמור, הרב יצחק יוסף מקדיש כרך שלם מן הסדרה שלו מילקוט יוסף למצוות כיבוד אב ואם, כרך עב כרס, שבו הוא מרחיב בהרבה הרבה מאוד סוגיות בעניינה של המצווה הזאת. ולקראת השיעור הזה עיינתי ממש, קראתי את כל הכרך הרלוונטי בילקוט יוסף, וכאשר סיימתי לקרוא אותו, עלה בדעתי שיש שני גורמים לכך שהמצווה הזאת, מצוות כיבוד אב ואם, על כל סעיפיה ואגפיה, זוכה לדיונים כל כך כל כך נרחבים, כל כך כל כך מקיפים. הגורם האחד לדעתי הוא העובדה שמצוות כיבוד אב ואם נוגעת בכל תחומי החיים. כמעט בכל תחנה בחיינו מלווה אותנו גם המצווה הזאת של כיבוד אב ואם. הרי המשפחה היא המסגרת הקרובה ביותר, שבדרך כלל משפיעה, רלוונטית, בכל שלב בחיים שלנו, גילאים מאוד מאוד צעירים, בחירת מקום הלימודים, לאחר מכן בגיל מבוגר יותר, בחירת בת זוג, בחירת מקצוע, בחירת מקום מגורים, כמעט בכל החלטה אדם נותן דעתו גם על היבטים משפחתיים, וליתר דיוק על היבטים בקשר שבינו ובין הוריו בכל הנושא הזה. ומכאן, השאלות ההלכתיות ביחס לכיבוד אב ואם הן בעצם שאלות הלכתיות שמלוות את האדם בכל חייו. הן בכל משך חייו, הן בכל תחומי חייו, וממילא הנושאים הללו כל כך מרובים. ושמה נאמר, טוב, הלכות כיבוד אב ואם מלוות את האדם מיום שהוא נולד, ועד שהוריו הולכים לעולמם אחרי 120 בשיבה טובה. לא, הרי הלכה פסוקה היא בגמרא במסכת קידושין מדף למד א', תנו רבנן, מכבדו בחייו ומכבדו במותו. מצוות כיבוד אב ואם אינה מסתיימת כאשר ההורים הולכים לעולמם, היא הולכת ונמשכת אפילו לאחר מותם. ודנו הראשונים בהרחבה רבה האם מצוות כיבוד ההורים לאחר מותם היא מדאורייתא או מדרבנן, והביאו הוכחות שונות לכאן ולכאן, אבל המעשים לעילוי הנשמה, אמירת קדיש, קיום אזכרה פעם בשנה, הקדשות שונות לזכר ההורים ולעילוי נשמתם, לא פעם אנחנו מוצאים לצערנו שאנשים מהדרים בכיבוד ההורים לאחר מותם עוד הרבה יותר ממה שכיבדו את הוריהם בחייהם. אבל כך או כך, כאמור, המצווה הזאת מלווה את האדם, מלווה אותנו, כל אחד ואחת מאיתנו, בכל אורך חיינו ובכל תחומי חיינו. ודווקא משום כך מדובר על נושא כל כך גדול. והנה עוד דוגמה אחת לכך, באותו סימן בשולחן ערוך, יורד דעה ריש מם. מצאנו הלכה שמקומרה בגמרה במסכת מגילה בדף ט"ז, סעיף קצר צר בשולחן ערוך שאומר, תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם. זה כל הסעיף. תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם. וכאן הבן שואל, מה פשר הסעיף הזה? איפה עוד בכל ארבעה חלקים שבשולחן ערוך מצאנו, שהמחבר דן בשאלה האם המצווה שבה אנחנו עוסקים גדולה יותר מתלמוד תורה או פחות מתלמוד תורה? אז נכון, פה ושם יש התנגשויות בין שתי מצוות, והלכה קובעת מתי מצווה אחת דוחה מצווה אחרת, אבל סעיף שלם שרק אומר תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם. ואני חושב שהמשמעות של הדבר הזה היא שבאמת יש כאן שתי מצוות שמלוות את האדם תמיד. תלמוד תורה, והגית בו יומם ולילה, וכיבוד אב ואם, זה כל הזמן נמצא ברקע. הרי כיבוד אב ואם ותלמוד תורה מן הדברים שאין להם שיעור, ובאמת הדברים האלה כל הזמן נמצאים, כל הזמן סובבים את האדם, וממילא השאלות בנושא הזה הן כל כך רבות, וכאמור אותו הקרח בילקוט יוסף הוא בעצם אנציקלופדיה להרבה הרבה מאוד נושאים, שאגב אורחה מתקשרים או מתחברים עם הנושא הזה של כיבוד אב ואם. אז זה אם כן גורם אחד לכך שמצוות כיבוד אב ואם היא כל כך כל כך גדולה, כל כך עשירה בדיונים שמסביבה, משום שכאמור היא מקפת את כל תחומי החיים. אבל ישנו גם גורם נוסף, ישנה גם נקודה נוספת, שאני חושב שמובילה לאריכות דברים בנושא הזה. מי שיעבור על אותו ספר שוב, או הילקוט יוסף על כיבוד אב ואם, ימצא עשרות שאלות הלכתיות שנידונות בספר הזה, והן בעצם נובעות ומשתלשלות מן המציאות המשפחתית המודרנית. התא המשפחתי הולך ומשתנה בכל דור. בכל דור מעמד המשפחה, התפיסה המשפחתית היא אחרת, והדבר הזה מחייב דיונים הלכתיים שונים ומגוונים. אזכיר בקצרה אולי שלוש דוגמאות לנושא הזה. דוגמה אחת, הרב יצחק יוסף דן בהרחבה רבה בסיטואציות שבהן המצב הדתי של הילדים וההורים איננו אחיד. כלומר, שההורים אינם שומרים מצוות, הילדים חזרו בתשובה, או אפילו שההורים שומרי מצוות ברמה מסוימת, והילד בא ורוצה להחמיר ולהדר, ולקבל על עצמו כל מיני מנהגים שאבא שלו לא נהג בהן. וכמובן, השאלות ההלכתיות בהקשר הזה הן מאוד מאוד מרובות ומגוונות, וגם מאוד מאוד מורכבות. האם חובה לכבד הורים שאינם שומרי מצוות? האם חובה לציית להם? האם יש יותר, אולי אפילו חובה לנסות להשפיע עליהם? אז כמובן לא נבחן כאן כרגע את כל השאלות האלה, אבל זו דוגמה כאמור לכך שהמציאות המשתנה, המציאות המשפחתית המשתנה בכל דור, מחייבת גם דיונים הלכתיים שונים. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, תוחלת החיים בדור האחרון או בדורות האחרונים הולכת ועולה בשיעור ניכר, בהתמדה, מה שלא פעם מחייב את הילדים לדאוג להוריהם בגיל הזקנה. וגם כאן שאלות שונות, האם ילד מחויב תמיד לגור ליד הוריו? מי צריך לממן טיפולים רפואיים להורים מבוגרים, האם ההורים או הילדים, וכן הלאה, שאלות שונות. ודוגמה שלישית, אולי קצת הפוכה לדוגמה הקודמת, בציבורים רבים מקובל שההורים נושאים בעול הדאגה לילדים גם בגילאים מתקדמים. אם בימי קדם, נער צעיר, כבר בגילי 12, 13, 14, נדרש לדאוג למחייתו, לפרנסתו. אם היה איזה עילוי, יחיד סגולה, אז היו מחתנים אותו עם ביתו של אדם עשיר כדי שחמיו ידאג לו. אבל האדם הממוצע מפרנס את עצמו בגיל 12, 13, 14. לעומת זאת היום, גם בגילאים מאוד מתקדמים, ההורים עוד דואגים לילדים, מממנים ישיבה תיכונית, הרבה פעמים מממנים גם השכלה גבוהה, עוזרים מי שיכול ברכישה דירה וכן הלאה. וגם כאן יחסי הקרבה, לעתים ממש יחסים של תלות, הופכים את המציאות הזאת שבין ההורים לילדים למציאות מאוד מאוד מורכבת. אז אם כן, נתתי כאן ממש שלוש דוגמאות בקצרה. האחת לגבי הורים שאינם שומרי מצוות, השנייה לגבי הורים מבוגרים, השלישית לגבי הורים שמאוד מאוד דואגים ומפרנסים את ילדיהם. כל הנושאים האלה התעוררו כבר בדברי חז"ל והראשונים והאחרונים, אבל כפי שציינתי, בכל דור עם ההיבט שלו, עם האווירה המשפחתית, עם האמירה המשפחתית של הדור הזה, וממילא הדברים מעוררים הרבה מאוד שאלות הלכתיות. כל זה כאמור כמבוא לשיעור הזה, כמבוא גם לשיעורים הבאים, על כמה הנושא הזה של מצוות כיבוד אב ואם הוא נושא גדול. ומכאן נתחיל לעיין בסוגיה ההלכתית. סדרת השיעורים שאנחנו כולנו שותפים לה היא עוסקת בנושאים הלכתיים, נושאים הלכתיים שונים ביורי דעה, וכמו שהסגרתי כבר מקודם, הנושאים ההלכתיים בעניין הזה של מצוות כיבוד אב ואם, הדיונים ההלכתיים מרובים מאוד. אבל אני חושב שכולנו יודעים שלא מדובר על הלכה קלאסית. זה לא בדיוק סוגיה הלכתית רגילה. וזאת משום שאחד המימדים הכי בולטים במצוות כיבוד אב ואם, היא היות המצווה הזאת מצווה אוניברסלית. מצווה שבעצם מקובלת בכל העולם כולו ואינה מייחדת דווקא את עם ישראל. והדבר הזה מאוד מאוד בולט בדברי חז"ל, שפעם אחר פעם מייחסים את המצווה הזאת ואת ההידור במצווה הזאת דווקא לאומות העולם. כבר בסיפורי אבות, אבות האומה. חז"ל מותחים ביקורת מרומזת על אברהם אבינו, שמניח את תרח אביו הזקן בחרן, ויוצא בציוויו של הקדוש ברוך הוא לארץ כנען. כאמור, ביקורת מרומזת של חז"ל, ביקורת גלויה הרבה יותר בחז"ל, מצויה על יעקב אבינו, שעוזב את יצחק אביו, ובורח לחרן. כמובן, גם בתוך משפחתו של יעקב, היחסים בין יעקב ובניו, הן שמעון ולוי בשכם, ראובן ובלהה, מכירת יוסף, היחסים בתוך המשפחה לא תמיד תואמים את מה שאולי היינו מצפים וחושבים כיצד צריכה להתנהל המשפחה האידיאלית. ולעומת כל זה, הן בפשטי המקראות והן במדרשי חז"ל, מצטייר דווקא עשיו, אחיו של יעקב, כמי שמהדר ומקפיד ומנקנק בקיום מצוות כיבוד אב ואם. הוא מכבד ההורים הגדול. עשיו, בלשוננו נאמר, הגוי, הוא זה שמכבד את ההורים בשונה ממה שאנחנו מוצאים בבית האבות. וסוגיות הגמרא, סוגיות הידועות בפרק הראשון במסכת קידושין, דמותו האידיאלית של מכבד ההורים, הוא כמובן אותו גוי מפורסם מאשקלון, עובד כוכבים, דמה בנתינה, שבעד כל הון שבעולם איננו מאיר את הוריו, וכאשר אמא שלו מבזה אותו, כאשר הוא יושב בין גדולי רומי, הוא שותק ולא עונה לה ולא אומר שום דבר. דווקא מהם, מאומות העולם, אנחנו למדים כיצד צריך לכבד את ההורים. אולי גמרא פחות ידועה, הגמרא בפרק חלק, סרט סנהדרין, בדף צדיזיין, מציגה מלך בבלי בשם בלדן בן בלדן, וגם אותו מציגה הגמרא כאיזשהו אב טיפוס לדרך הנכונה שבה אדם צריך לכבד את הוריו. ובכן, האם בכל הנושא הזה של כיבוד אב ואם באמת מדובר על סוגיה הלכתית, או שמא מדובר על סוגיה אוניברסלית? אולי צריך ללמוד אותה לא רק מהשולחן ערוך, אלא גם מדמה בנתינה, או מגוי כזה או אחר. כי בעצם מדובר על משהו, על איזושהי חובה מוסרית בסיסית שמחייבת כל אדם באשר הוא כל בן אנוש, בשם הנומה אולי אפילו מחייבת בעולם הטבע כל צאצא כלפי הוריו. מסתבר שמצוות כיבוד אב ואם באמת נושאת אופי כפול. מצד אחד מדובר על מצווה אוניברסלית שמבוססת על החובה הבסיסית של הכרת טובה ותודה להוריו שהביאו עד הלום. הירושלמי במסכת פאה, על אותה משנה דברים שאין להם שיעור, הירושלמי נאמר, אמר רבי אבון, ומה עם דבר שהוא פריעת חוב, כתיב בו למען יתב לך ולמען יאריכון ימיך, דבר שיש בו חסרון כיס וסיכון נפשות לו כל שכן. כלומר אומר רבי אבין, בירושלמי שם, מצוות כיבוד אב ואם היא פריעת חוב. חוב, לכל אדם יש חוב כלפי הוריו, ומצוות כיבוד אב ואם משמעותה לפרוע את אותו חוב כלפי ההורים, ואם על כך אמרה תורה והבטיחה שכר למען יתב לך ולמען יאריכון ימיך, כל שכן שעל מצוות אחרות יזכה האדם לשכר גדול. אז כאמור, זהו הממד האחד שבמצוות כיבוד אב ואם. אבל מצד שני, כאשר אנחנו מדברים על עם ישראל ועל מצוות כיבוד אב ואם בהלכה וביהדות, נראה שהמצווה הזאת נושאת לא רק אופי מוסרי אוניברסלי של הכרת הטוב, אלא גם אופי דתי ותורני. מצוות ושיננתם לבניך מחייבת את ההורים להעביר את התורה והמסורה מדור לדור. מתוך כך, מחויבתו של אדם כלפי הוריו היא לא רק מחויבות מוסרית, אלא גם, ואולי אפילו בעיקר, מחויבות דתית. אדם נדרש לכבד את הוריו, משום שהם אלה שמייצגים את מסורת ישראל. הם אלה שמוסרים את דבר השם שנמסר מאבותינו. הברייתא במסכת קידושין, ברייתא ידועה בדף ל', תנו רבנן, שלושה שותפים הן באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואימו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם, כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. כלומר, כבוד ההורים הוא למעשה כבודו של מקום. ועל הרקע הזה כמובן יש לבאר את הברייתא הידועה, שנדבר עליה בעזרת השם גם בשיעור הבא, ביבמות בדף ה', דתניא יכול להיה כבוד, כיבוד אב ואם דוחה שבת, תלמוד לומר, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי. כלומר, כבוד ההורים האוניברסלי, שמחייב את כל העולם, מדין הכרת הטוב, לא יכול לעמוד בסתירה להיות ההורים מחנכים את ילדיהם לקיום תורה ומצוות. ולכן, במקום שבו נוצרת סתירה בין הציות להורים לבין קיום של מצווה, ברור שהמחויבות הדתית כלפי הקדוש ברוך הוא היא זו שתגבר והיא זו שתהיה משמעותית יותר. בעל ספר החינוך, שוב בדברים מאוד מאוד ידועים במצווה למד ג', תולה את מצוות כיבוד אב ואם באותה חובה של הכרת הטוב. רבים מצטטים את הדברים האלה של בעל החינוך, אבל אני מבקש שנעיין בהם מעט בתשומת לב ולעמוד על כמה נקודות חשובות שעולות בדבריו. כאמור, החינוך באמת חשב במסגרת זה שהחינוך מציע טעם לכל אחת מן המצוות, סבור החינוך שגם הטעם של מצוות כיבוד אב ואם הוא העניין של הכרת הטוב. וכותב החינוך משורשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוהים ואנשים, ושייתן אל ליבו, כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, וגם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. אם כן, הכרת הטוב. האחרונים מדייקים שהכרת הטוב היא בראש ובראשונה על כך שההורים הביאו אותו לחיי עולם. אם נשים לב, החינוך מזכיר כאן שתי סיבות של הכרת הטוב. הסיבה הראשונה היא סיבת, האב והאם הם סיבת היותו בעולם. לאחר מכן אומר החינוך, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. להבחנה הזאת, ההבחנה הדקה הזאת בין שני הנימוקים בספר החינוך יכולות להיות גם משמעויות הלכתיות. אזכיר למשל שתיים מהם. סוגיה אחת, הרב חיים פלאג'י מגדולי פוסקי עדות המזרח בספרו תוכחת חיים לפרשת תולדות כותב דברים מדהימים, וכך הוא כותב: שמעתי מכמה אנשים ריקים ופוחזים שאינם מקיימים מצוות כיבוד אב ואם, וכשמוכיחים אותם שעושים הפך התורה הם משיבים בטענה כוזבת לומר כי זאת המצווה לא נאמרה על אב ואם כאלו שהם קפדנים, או משום שהם רבים עם בניהם. טוענים אותם אנשים, אומר רב חיים פלאג'י, שאין מצוות כיבוד אב ואם כאשר ההורים מציקים, ומעיקים וכבדים. אני חייב לכבד את ההורים רק כשהם מאירים לי פנים, רק כשהם נחמדים אליי, רק הורים סבבה. אין מצוות כיבוד אב ואם בהורים קפדנים. כך אומרים אותם ריקים ופוחזים, מכנה אותם רבי חיים פלאג'י. הוא משיב להם ואומר, ואני אומר כי כל דבריהם הם להבל וריק. כי עד רבה, עיקר הציווי הוא בהורים כאלה, שאם בהורים בעלי מידות ונימוסים, למה הוא צריכה התורה להזהיר כל כך עבודם ומוראם? הרי הדעת נותנת שצריך אדם לכבדם, ואפילו לאיש זר היה מן הראוי לכבד אותו ולירה ממנו כדי שלא יהיה כפוי טובה, אלא כוונת התורה בציווי כבד את אביך ואת אמך לומר, שאפילו הורים מסוג הנעל חייבים הילדים בכבודם, ולא יאמרו אנו ננהג עם ההורים כפי שהם נוהגים איתנו. וזהו שאמרה תורה כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוהיך מצד ציווי וגזירת המקום ברוך הוא אשר ציווה הוא בדבר הזה. כלומר, נכון, יש כאן הכרת הטוב, אבל ראשית הכרת הטוב על כך, על עצם העובדה שהביאו לעולם, הם סיבת היותו בעולם, ומעבר לזה מזכיר לנו רבי חיים פלאג'י, זו לא רק הכרת הטוב, זו לא רק חובה מוסרית אלא גם חובה דתית ותורנית. כלפי שמיה, כאשר אדם מכבד הורים הוא כביכול מכבד את הקדוש ברוך הוא, ולכן החובה הזאת לכיבוד הורים אינה מותנית בהתנהגות של ההורים, גם הורים קפדנים, הורים שהילדים מתקשים לכבד אותם, גם שם ישנה מצווה של כיבוד אב ואם. דוגמה אולי עוד יותר קיצונית לנקודה הזאת, נוגעת לדיון שדנו בו כמה מן האחרונים, והוא לגבי הורים שמוסרים את הילדים לאימוץ. אני אקריא את הסיכום מהילקוט יוסף שם, מפרק ו', אף מי שהוריו מסרו הוא לאימוץ בקטנותו, ולא תרחו בגידולו כלל, אפילו הכי הבן חייב לכבדם כראוי. וכן בן שנולד לאחר שאימו נתגרשה, ומעולם לא היה לו קשר עם האב. מדגיש הרב יצחק יוסף, אפילו מישהו שמעולם לא היה לו קשר עם אבא שלו, גם הוא מחויב לכבד את אביו. ומה המקור? מצטט הרב יצחק יוסף את דברי החינוך וכותב, דהה הכרת הטוב היא כלפי אביו ואימו, מאחר שהם סיבת היותו בעולם, כמו שכתב החינוך. שעל ידי אביו נתאפשר לו הזכות לקיים מצוות ולעבוד את השם יתברך. אם כן, גם כאן, הכרת הטוב היא על עצם העובדה שהביאו אותו לעולם, כפי שכותב שם אפר החינוך. כמובן, בהקשר הזה של חובת ילד לכבד את אביו הביולוגי, גם כאשר מסר אותו לאימוץ, צריך להזכיר גם את הצד השני של המטבע. והוא הנחה פשוטה שמצד הכרת הטוב, ברור שילד מאומץ חייב בכבוד הוריו המאמצים. לא רק בכבוד הוריו הביולוגיים שהביאוהו לחיי עולם, אלא גם כמובן מצד הכרת הטוב בכבוד הוריו המאמצים שאספו אותו אל תוך ביתם. הגמרא במסכת מגילה בדף י' ג' למדנו, ואלה בני יתיה בת פרעו. הגמרא שם מצטטת את הפסוקים מדברי הימים לגבי שמות בניה, ודורשת שאחד מבניה של ביתיה בת פרעו היה לא אחר מאשר משה רבינו. ותמהה הגמרא ושואלת, והיה רבוי רביתי, כלומר ביתיה בת פרעו לא הייתה אמו של משה. היא אמנם גידלה אותו והגנה עליו, אבל לא הייתה אמו. על כך אומרת הגמרא לומר לך, שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. כלומר, הורים מאמצים נחשבים כהורים לכל דבר ועניין, וברור שחובה לכבד אותם. עד כדי כך, וזה לא קשור לענייננו, אבל הרב שלמה קלוגר, מגדולי גליציה לפני 200 שנה, טען שהורים שמאמצים ילדים מקיימים מצוות פרו ורבו. ניתן לקיים מצוות פרו ורבו לא רק בילדים שאדם הוליד, אלא גם בילדים שאדם אימץ. טוב, זו סוגיה גדולה, אינה קשורה לענייננו. אם נחזור לדברי ספר החינוך, אנחנו לומדים שיש כאן שתי רמות של הכרת הטוב. הכרת הטוב אחת על עצם העובדה שהביאו אותו לחיי עולם, וזה אפילו בהורים שמצערים את הדין, או הורים שמסרו את הילדים לאימוץ, והכרת הטוב שנייה על עצם העובדה שגידלו אותו, ולכן כאמור גם ילד מאומץ חייב בכבוד הוריו המאמצים. אלא שכאמור כל מצוות כיבוד אב ואם נושאת את אותו אופי כפול, ולכן החינוך שם ממשיך וכותב, וכשיקבע זאת המידה בנפשו, כלומר אותה מידה של הכרת הטוב, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם, וסיפק צחוק ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שלולי הנפש שחוננו האל, יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא. כלומר, מצוות הכרת הטוב, מצוות כיבוד אב ואם והכרת הטוב, כן, יש כאן מימד אוניברסלי על כך שהולידו אותו וגידלו אותו, אבל המצווה הזאת מכוונת גם יותר גבוה. מכוונת אל הכרת הטוב כלפי ריבונו של עולם, השותף השלישי שבאדם, וכאמור, הסברנו את הדברים מקודם בכך שהכרת הטוב, המחויבות כלפי ההורים, היא גם המפתח לבשיננתם לבניך, היא המפתח להעברת המסורת מדור לדור. אם נרצה, סיכומו של דבר הוא בכך שמצוות כיבוד אב ואם מופיעה בעשרת הדיברות בדיוק בתפר, שבין מה שנקרא הלוח הראשון, זה שעוסק במצוות שבין אדם למקום, עבודה זרה, שבת וכו', לבין הלוח השני שעוסק במצוות שבין אדם לחברו. במצוות כיבוד אב ואם יש גם מזה וגם מזה. אם כן, דיברנו על שני גורמים שיוצרים עריכות רבה בדיונים ההלכתיים במצווה הזאת, ולאחר מכן דיברנו על האופי הכפול של המצווה, הן כחובה מוסרית אוניברסלית, והן כמצווה כלפי הקדוש ברוך הוא, והזכרנו גם את המשמעויות ההלכתיות של הנקודה הזאת. כפי שהזכרתי בפתיחה, פרטי ההלכה במצוות כיבוד אב ואם מרובים מאוד, וכדרכה של הלכה מצאנו מחלוקות רבות, מחלוקות כמעט בכל דבר. הזכרנו למשל מקודם את אותו סיפור מפורסם על דמה בנתינה, עובד כוכבי מאשקלון, שעשה כל מאמץ או סירב בתוקף להעיר את אבא שלו אפילו בעד הון רב. טוב, זכורה לפחות הלכה אחת פסוקה יש לנו בהלכות כיבוד אב ואם, שאסור לילד להעיר את אבא. ובכל זאת בפוסקים מצאנו התחבטות גדולה מאוד. מה הדין כאשר אבא ציווה על הבן להעיר אותו? מה הדין כאשר אבא נדרש לקום לתפילה או לעשות מצווה? האם אז מותר לבן להעיר את אבא או אסור לבן להעיר את אבא? כאמור, כל ילד מכיר את סיפור דמה בנתינה ויכול להגיד אסור לבן להעיר את אבא, ובכל זאת כאמור, כאשר אנחנו באים אל השיח ההלכתי, הדיונים הם מרובים ביותר. לגופה של המצווה, חזל בגמרא בקידושין, בדף למד א', מגדירים הגדרה כללית. תנו רבנן, איזהו מורה ואיזהו כיבוד? מורה לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. כיבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, מכניס ומוציא. מצד אחד כאמור מדובר על הגמות מאוד מאוד פשוטות, כל ילד מבין לא לעמוד במקומו, לא לשבת במקומו, מאכיל ומשקה. ומצד שני כאמור כדרכה של הלכה, כל פרט ופרט זוכה כאן לדיונים ודיוני דיונים מאוד מאוד רחבים. למשל בעניין מורה אבאים, מה הוא בדיוק לא עומד במקומו? לא יושב במקומו הבנו, יש איזה כיסא מיוחד לאבא, אבל מה זה לא עומד במקומו? היכנו המקום המיועד, פרשו ראשונים שכנראה מדובר על המקום בבית הכנסת, או מקום, לא נעים להגיד, מקום דיבורים. היה איזה מקום שבו מתאספים כל הגברים המבוגרים, ככה קצת לשוחח, לפטפט, במקום כזה אסור לבן לעמוד. האם כל מחלוקת עם ההורים היא בגדר סתירה של דבריהם? מה בדיוק כלול בסותר את דבריו? כיצד צריך לפרש סוגיות שלמות בשס, שבהם אנחנו מוצאים שני חכמים, אבא ובן, שנחלקים ביניהם? כיצד יחלוק בן בהלכה או בדברי תורה על אביו? וכן הלאה, כאמור, דיונים מאוד מאוד נרחבים בנושא הזה. ביחס לכיבוד אבאים, מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, השאלה המרכזית שנידונה כבר בסוגיית הגמרא היא, מי נושא בהוצאות? על חשבון מי? מי מממן את הוצאות הטיפול בהורים? כאמור, הגמרא דנה בנושא הזה, ולהלכה נפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך, כיבוד אב משל אב. כלומר, הבן חייב לבצע את המעשים בפועל, לדאוג להורים לכל צריהם, אבל המימון על חשבון ההורים. לצערנו, גם בימי קדם וגם היום, יש מצבים הפוכים, שבהם לילד בעל ממון, להורים אין כסף. האם במצב הזה הבן פטור לחלוטין מכיבוד אביהם? כי כל כיבוד אביהם הוא רק משל אב. אז להלכה באמת נפסק שילד שיש לו כסף חייב לממן את כל הצרכים של הוריו, אלא שלפי רוב האחרונים ובדרכי משה, כאן ביורה דעה בסימן רשמם, יש דיון גדול בנושא הזה, האם מדובר על חלק ממצוות צדקה. כלומר על מצוות צדקה הכללית, שכפי שאני נדרש לעזור לכל אחד, לכל נזקק, ככה עניי עירך קודמים, ואדם נזקק לעזור, אדם נדרש לעזור להוריו, או שמדובר על חלק מהותי, ממצוות כיבוד אב ואם. דיון הלכתי נרחב מאוד נוסף קשור למחויבים במצווה הזאת. המצווה נוגעת כמובן בתורה, לכבד את אבא, לכבד את אמא, כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו, אבל חז"ל הרחיבו את המצווה גם לאחיו הגדול, אשת אביו שאינה אמו, או בעל אמו שאינו אביו, סבא וסבתא וכן הלאה. בד בבד עם הרחבת המצווה לאח גדול, סבא וסבתא, חז"ל מצמצמים את המצווה ואומרים שאף שברור שגם אנשים וגם נשים מחויבים בכיבוד אב ואם, הרי שאישה נשואה פטורה מחלק מן החובות כלפי הוריה, משום שהיא משועבדת לבעלה. אז גם בכך האחרונים מפלפלים, אבל הסכמת האחרונים, כמו שניתן למצוא בשח, בסימן רשמם, בסעיף קטן יוטט, שלא מדובר על פטור. אישה נשואה לא פטורה באופן גורף מכיבוד אב ואם. כל מה שנאמר זה שכאשר יש התנגשות חזיתית בין המחויבות לבעלה לבין המחויבות להורים, מחויבות לבעל היא יותר מרכזית. אבל לא מדובר על סוג של הוטרה, לא מדובר על הפקעה גמורה של האישה מן המחויבויות שלה כלפי הוריה. אז כאמור, דנו לגבי מורה, דנו לגבי כיבוד, דנו לגבי מי בדיוק חייב במצווה הזאת. אני אזכיר למשל עוד כמה דוגמאות מעניינות לשאלות שהשתעשעו בהם הראשונים והאחרונים. למשל, מדוע לא מברכים על מצוות כיבוד אבאים? הרשב"א כבר נשאל את השאלה הזאת ואמר שהטעם שלא מברכים הוא שהמצווה ניתן למחילה. היות שכיבוד אבאים, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול, אז בעצם ילד יכול להיות מצב שלא יתחייב בכלל בכיבוד אבאים, לכן לא מברכים. אבל שם בילקוט יוסף, בפרק הראשון, ניתן למצוא ממש עשרות רבות של טעמים למה לא מברכים על כיבוד אבאים. האם במצבים מסוימים ניתן לקיים את המצווה על ידי שליח? האם יכול אדם למנות שליח שיכבד את הוריו במקומו? הדבר הזה קשור לפסיקה מאוד מעניינת של הרמב״ם לגבי הורים שאינם בקו הבריאות, ובעזרת השם נדבר על הנושא הזה בשיעור השלישי מסדרה. האם אבא שחטא כלפי בנו וחייב לו כסף, האם מותר לבן לתבוע את האבא, בבית משפט? מדברי הרמ"א יוצא שכן, מותר לבן לתבוע את אבא שלו בבית משפט אם הוא חייב לו על פי דין, אבל גם זו שאלה מעניינת. במסגרת מורה אב ואם, אסור לאדם לכנות את אביו בשמו. טוב, הרבה פעמים זה יוצר מצבים מאוד מביכים, שואלים אדם איך קוראים לאבא שלך, אסור לו לענות, אסור להזכיר את השם של אבא וכולי. כל סיפור קריאת השמות על שם ההורים, כידוע את המזרח, מקובל לקרוא לילדים על שם ההורים עוד בחייהם, ועדות אשכנז נהגו רק לאחר מותם. כאמור, הדיונים בנושא הזה מרובים מאוד, מרובים מאוד, והנה כבר תם זמננו וחלפה לחצי שעה. כאמור, המטרה בשיעור הזה הייתה לפרוס איזשהו פריסת רוחב, אבל מה זה בכלל מצוות כיבוד אב ואם, האופי המיוחד, הציוויון המיוחד של המצווה הזאת, וממש להזכיר ממעוף הציפור מהן השאלות ההלכתיות שדנו בהן לגבי המצווה הזאת. כאמור, את שני השיעורים הבאים נקדיש לשאלות הלכתיות יותר ממוקדות, שהזכרנו אותן בקצרה ככה תוך כדי הדברים. השאלה האחת, נדון לה בשיעור הבא בעזרת השם, היא האם קיימת חובה לציית להורים, למלא את רצונם? והשאלה השנייה היא כיצד יש לטפל בהורים שאינם בקו הבריאות, האם יש מצבים שבהם אדם נפטר ממצוות כיבוד אב ואם, ולכך נקדיש בעזרת השם את הנושא השלישי. וכפי שאמרתי, תם ולא נשלם, ובעזרת השם עוד חזון למועד.